האימות הגדול
פרק 13 הרפורמציה בהולנד ובסקנדינביה. על שלטון הרודני של הכנסייה הקתולית בהולנד עורר כבר בתחילתו מחאת תקיפה. 700 שנים לפני לותר הואשם האפיפיור בידי שני בישופים שנשלחו כשגרירים לרומא ולמדו על טבעו האמיתי של הכס הקדוש. לטענתם, אלוהים שהכתיר את הכנסייה כמלכתו וקלתו, וייהד אותה להיות אשת חיל, שתספק מזון אצילי ונצחי לבני ביתה, חנן אותה בנדוניה שלא תכלה ולא תשחט לעולם, והעניק לה כתר ושרבית נצחיים. אך אתה, האפיפיור, גזלת, כגנב, את כל מה שמביא תועלת. עלית על כס המלכות, בהיכל אדוני כאלוהים. במקום לשמש כרוהה לצון, הפכת לזהב משחרר לטרף. גרמת לנו להאמין שאתה בישוף עליון, אך אינך אלא רודן עריץ. במקום להיות משרת למשרתים, כפי שאתה מכנה את עצמך, אתה רוקם מזימות כדי להפוך אדון האדונים. אתה בז למצוות אדוני וממית עליהן קלון. רוח הקודש היא הבנאי שבונה את כל הכנסיות בכל רחבי התבל. עירו של אלוהינו, שאנו תושביה, מסתרעת עד קצווי השמיים. היא גדולה ונשגבה יותר מן ההיר שכונתה בפי הנביאים הקדושים, בבל הגדולה, אשר מתיימרת להיות אלוהית ושבת מעמד לשמיים, ומתרברבת בחוכמתה הנצחית, ובכך שלא טעתה מעולם ולא תיטה לעולם, על אף שאין בכך כל היגיון. אנשים אחרים קמו בכל דור ודור ומחו את אותה מחאה. אותם הורים ראשונים שעברו בין הארצות והוכרו בשמות שונים, שדמו באופיים למבשרים, הוולדנסים, והפיצו בכל מקום את הידע על הבשורה, הגיעו גם להולנד. משנתם התפשטה במהירות. הם תרגמו את התרגום הוולדנסי של כתבי הקודש לגרמנית. הם אמרו, יש בו יתרון גדול. אין בו הלצות, אגדות, זוטות או שקרים. אין בו דבר, זולת דברי האמת. אמנם יש בו, פה ושם, קרום קשה, אך אפילו תחתיו ניתן לגלות בקלות את הלשד והמתיקות של דבר מה טוב וקדוש. אלה היו הדברים שכתבו ידידי האמונה העתיקה במאה ה-12. עתה החלו הרדיפות הקתוליות, אך בעיצומם של העינויים והשריפות על המוקד, מספר המאמינים הלך וגדל. הם שבו והכריזו כי כתבי הקודש הם הסמכות הדתית היחידה שאינה תוהה לעולם. עתה החלו הרדיפות הקתוליות, אך בעיצומם של העינויים והשריפות על המוקד, מספר המאמינים הלך וגדל. הם שבו והכריזו כי כתבי הקודש הם הסמכות הדתית היחידה שאינה תוהה לעולם. ושאין להכריח איש להאמין, אלא יש לקרב אנשים לאמונה, באמצעות ביסור והטפה. משנתו של לותר מצא קרקע מתאימה בהולנד. אנשים רציניים ומסורים קמו לבשר את הבשורה. מנו סימונס גדל באחת מערי השדה של הולנד. הוא חונך על ברכי הדת הקתולית והוסמך לכמורה, אך היה בור לחלוטין בכתבי הקודש. ולא היה קורם מחשש שיואשם בכפירה. כשספק התגנב לליבו בנוגע לדוקטרינת התחלפות המהות, האמונה שלפיה הלחם והיין בסעודת האדון משתנים לבשרו ודמו של ישוע. הוא ראה בו פיתוי מן השטן וניסה להתגבר עליו לשווא בעזרת תפילה ווידוי. הוא ניסה לשווא להשתיק את קולו המאשים של המצפון בעזרת חיי הוללות ופזרנות. מקץ זמן מה הוא החל ללמוד את הברית החדשה. לימוד זה, יחד עם קריאת כתביו של לותר, גרמו לו לקבל את האמונה המתוקנת. זמן קצר לאחר מכן, הוא חזה בכפר שכן בריפת ראשו של אדם שהוצא להורג בעוון טבילה מחדש. אירוע זה עורר אותו להתעמק בכתבי הקודש בקשר לסוגיית הטבלת תינוקות לנצרות. הוא לא מצא בכתבי הקודש כל אישוש למנהג הטבלת התינוקות, אך למד מהם כי חזרה בתשובה ואמונה הם התנאי הנדרש לקבלת טבילה. מנו נטש את הכנסייה הקתולית והקדיש את חייו להוראת האמיתות שקיבל. הן בגרמניה והן בהולנד קמו קבוצות של קנאים שהפיצו דוקטרינות אבסורדיות ומסיתות, פרו את החוק והסדר, גינו כל דבר הגון ומכובד ונקטו באלימות ובמרד. מנו ראה את הפירות הבאושים שתנועות אלה עלולות להניב, ולפיכך התנגד במרץ לתורות השקר ולמזימות הפראיות של קנאים אלה. ואולם, אנשים רבים שהלכו שולל אחרי פנאטים אלה, מעשו בתורותיהם המזיקות. עדיין נשארו צאצאים רבים של המשיחיים הקדומים, הפירות של התורה הוולדנסית. מנו פעל בקרבם בלהט רב ונחל הצלחה רבה. הוא נסע עם אשתו וילדיו במשך 25 שנה, סבל קשיים רבים ומחסור גדול, ולפעמים היו חייו בסכנה. הוא נסע ברחבי הולנד וצפון גרמניה, ועבד בעיקר בקרב המעמדות הנמוכים. אך השפעתו ניכרה גם בחוגים רחבים יותר. חרף השכלתו הדלה, הוא היה בעל כושר ביטוי. הוא היה אדם ישר והגון, בעל רוח ענווה ודרך ארץ, וירא שמיים בכל ליבו ומאודו. הוא שימש מופת לעיקרים שלימד, וזכה לאמון הבריות. חסידיו פוזרו ודוקו. הם סבלו רבות, משום שבלבלו ביניהם לבין המיניסטריטים הקנאים. החבבות קיבלו את האמונה המתוקנת בזכות פועלו. התורות החדשות לא התקבלו בשום מקום באופן כה גורף כמו בהולנד. מעטות היו הארצות שבהן חסידי האמונה המתוקנת סבלו רדיפות קשות יותר. בגרמניה, צ'רלס החמישי החרים את הרפורמציה והיה שמח להביא את כל חסידיה אל המוקד. אך הנסיכים ניצבו כחומה בצורה כנגד רודנותו. בהולנד, כוחו היה גדול יותר. הציוויים שהורו על רדיפת המאמינים יצאו בזה החזה במהירות. קריאה בכתבי הקודש, עטפתם, שמיעתם, ואפילו שיחה בנוגע להם, די היה בהן כדי להשיט על המאמינים עונש מוות על המוקד. תפילה לאלוהים בסתר, אמנות מקריאה לפני פסל או שירת מזמור, היו אפן עבירות שדינן מוות. אפילו אלה שחזרו בהם מטעויותיהם, רושהו. הגברים מומתו בחרב, ואילו אנשים נשרפו על המוקד בעודן בחיים. אלה שדבקו באמונותיהם, מצאו לפעמים את מותם באותו האופן. אלפים הוצאו להורג תחת שלטונם של צ'רלס ופיליפ השני. פעם אחת, משפחה שלמה הובלה להינקוויזיטורים, והוא אשמה בהי השתתפות במיסה, ובכך שעבדה את האל בביתה. כשהבן הצעיר נחקר, קשר למנהגים החשאיים של המשפחה, הוא השיב, כולנו נופלים מפיים ארצה ומתפללים שאלוהים יאיר את שכלנו ורוחנו וימחה לחטאינו. אנו מתפללים עבור מלכנו, ששלטונו יסגשג וחייו יהיו מאושרים. אנו מתפללים עבור שופטי השלום שלנו, שאלוהים ישמרם מכל רע. דבריו נגעו בליבם של כמה מן השופטים, ואף על פי כן, אבי המשפחה ואחד מבניו הורשעו ונידונו לשריפה על המוקד. חמת הזעם של הרודפים הייתה שווה ללהט האמונה שיקע בליבם של הקדושים המעונים. לא רק גברים, אלא גם נשים עדינות ונערות הפגינו אומץ תקיף. נשים נעמדו ליד המוקד שעליו נקשר הבעל, ובזמן שהתייסר בלהבות האש, הן לחשו לו מילות נחמה, או שרו באוזנם מזמורי תהילים כדי לעודד את רוחו. נערות נשכבו בקברן, כאילו נכנסו לחדרן לשנת לילה. היו נערות שצעדו הישר למוקד האש, לבושות במיטב מחלצותיהן, כאילו צעדו לחופתן. כפי שקרה בתקופה שבה עבודת האלילים ביקשה להצמית את הבשורה, דמם של המשיחיים היווה זרע. הרדיפות הביאו לגידול במספרם של עדי האמת. שנה אחר שנה, המלך, שנחישותם האיתנה של נתיניו הטריפה את דעתו, הורה להמשיך במעשי האכזריות, אך לשווא.
בראשותו של האציל, ויליאם מהורנג', המהפכה הביאה לבסוף להולנד את חירות הדת.
בערי פיידמונט, בערבות צרפת ובחופי הולנד, התקדמות הבשורה הייתה רצופה בדם חסידיה. אך בארצות הצפון היא התקבלה בברכת שלום ובשלווה. הסטודנטים שלמדו בוויטנברג שבו לבתיהם והביאו עמם את האמונה המתוקנת לסקנדינביה. גם הדפסתם והפצתם של כתבי לותר סייעו בהפצת האור. התושבים הפשוטים והחסונים של ארצות הצפון, נטשו את ההדר והפהר, השחיתות והאמונות התפלות של הכנסייה הקתולית, וקידמו בברכה את התואר והפשטות של אמיתות כתבי הקודש המעניקות חיים. טאוזן, מתקן הדת של דנמרק, היה בנו של עיקר. משחר ילדותו ניחן הנער במוח חד וחריף. הוא צמא להשכלה, אך זו נמנעה ממנו עקב נסיבות חייהם של הוריו. ולפיכך, הצטרף למנזר. כאן, בזכות תואר חייו, חריצותו ונאמנותו, הוא זכה להאהדתו של הנזיר הממונה עליו. מבדקים ומבחנים הראו שהוא בעל כישורים מבטיחים, שבזכותם יוכל באחד הימים להביא תועלת רבה לכנסייה. הוחלט שהוא ירכוש השכלה באחת האוניברסיטאות בגרמניה או בהולנד. התלמיד הצעיר קיבל היתר לבחור בעצמו בית ספר בתנאי אחד, שלא ייסע לוויטנברג. אין לסכן את המלומד של הכנסייה מרע על הכפירה, כך טענו הנזירים. טאוזן נסע לקולון, שהייתה כעת אחת ממעוזיה של הדת הקתולית. כאן הוא תיאב די מהר את תורות הנסתר שלימדו מורי בתי הספר. בהרך באותה תקופה הגיעו לידיו כתביו של לותר. הוא קרא בהם בפליאה ובהנאה, ונחשף ללמוד מפיו שמתקן הדת ולהתענג על מוצא פיו. אך כדי ללמוד מפיו, היה עליו להסתכן בהעלבת הנזיר הממונה עליו ובעיבוד תמיכתו. במהרה הוא נטל את החלטתו, ובתוך זמן קצר נרשם כתלמיד בוויטנברג. עם שובו לדנמרק, הוא חזר למנזרו. איש לא חשד בו עדיין שהוא דבק במשנתו של לותר. הוא לא גילה את סודו לאיש, אך בלא לעורר את הדעות הקדומות של רעה במנזר, הוא ידריכם לאמונה תאורה יותר ולחיי קדושה רבה יותר. הוא פתח את כתבי הקודש, העביר את משמעותם האמיתית, ולמסוף בישר להם את המשיח כתקווה היחידה לגאולתו של החוטא, הנוכל את צדקת המשיח. גדול היה זעמו של ראש המנזר, שתלה בו תקוות גדולות, כלוחם אמיץ שיגן על הכנסייה הקתולית. הוא הודח מיד מן המנזר, הוא עבר למנזר אחר, ושם רותק לטהור תחת פיקוח ושמירה קפדניים. בתוך זמן קצר, אפוטרופסיו החדשים גילו לחרדתם, כי נזירים אחדים הכריזו כי הם המירו את דתם הקתולית לפרוטסטנטית. טאוזן העביר לרעיו את הידע על האמת דרך סורגי ובריחי טהור. אילו היו אבות האמונה בדנמרק, כי הם רזי התוכנית של הכנסייה להתמודדות עם כפירה, קולו של טאוזן לא היה נשמע שוב לעולם. אך במקום לשלוח אותו אלי קבר בצינוק תת קרקעי אי שם, הם גירשו מן המנזר. עתה הם היו חסרי אונים. צו מלכותי שזאת האונפק, הציע הגנה למורי התורה החדשה. טאוזן החל להטיף. הכנסיות פתחו את שעריהם בפניו, ואנשים נערו אליהן כדי לשמוע אותו. גם מבשרים אחרים טיפו דבר אדוני. הברית החדשה שתורגמה לדנית זכתה לתפוצה נרחבת. מאמציהם של הקתולים להצמית את המלאכה הביאו דווקא להרחבתה, ובתוך זמן קצר הכריזה דנמרק על קבלתה את האמונה המתוקנת. גם בשוודיה, בחורים ששתו מן המעיין של ויטנברג נשאו את מי החיים אל בני מולדתם. שני מנהיגי הרפורמציה בשוודיה, אולף ולאונטיוס פטרי, בניו של נפח מהוברו, למדו אצל לותר ומלנקטון, ולמדו בשקדנות את האמיתות שלמדו מהם. בדומה למתקן הדת הדגול, אולף עורר את בני האדם בעזרת להתו, התלהבותו ורעיתותו. בעוד שבדומה למלנקטון, היה לונטיוס איש ספר מעורר ושלב. שניהם היו יראי שמיים, בעלי הישגים תיאולוגיים מרשימים, ונחנו באומץ בקידום האמת. ההתנגדות מצד הקתולים הגיעה במהרה. הנזרים הקתולים שילבו את יצריהם של אנשים בורים בעלי אמונות תפלות. אולף פטרי הותקף לפעמים בידי האספסוף, ובכמה מקרים הצליח בקושי להימלט ולהציל את חייו. אולם, מתקני דת אלה זכו לעדתו ולהגנתו של המלך. תחת שלטון הכנסייה הקתולית, חי העם בדלות ובמחסור ודוקה עד עפר. כתבי הקודש לא נמצאו ברשותם של בני העם. הדת של אבקובה הייתה אך ורק דת של מועדים, אותות, פולחנים ותקסים, שלא העניקה לנשמה שום הור ושום תובנות. על כן הם חזרו לאמונות התפלות ולמנהגי האלילות של אבותיהם עובדי האלילים. האומה נחלקה לקבוצות יריבות, שהמאבקים והריבים התמידיים ביניהן הגבירו את אומללות העם כולו. המלך החליט לערוך תיקום במדינה ובכנסייה, וקיבל בברכה עוזרים מוכשרים שיסייעו לו להילחם בכנסייה הקתולית. בנוכחות המלך ונכבדי שוודיה, הגן הולף פטרי מכישרון רב על תורות האמונה המתוקנת מול הלוחמים הקתולים. הוא הכריז כי יש לקבל את התורות של אבות הכנסייה אך ורק אם הן עולות בקנה אחד עם כתבי הקודש. שיקרי האמונה מוצגים בכתבי הקודש באופן ברור ופשוט, וזאת כדי שכל בני האדם יוכלו להבינם. המשיח אמר, תורתי אינה שלי, כי הם ששולחי. יוחנן זין 16. שאול השליח הכריז שאם הוא יבשר בשורה שונה מזו שקיבל, חרם יהיה. גלט א' 8. מתקן הדת אמר, לפיכך, כיצד מתיימרים אנשים לעקוף דוגמות להנאתם ולקפות אותן כעיקרי אמונה החיוניים לגאולה? הוא הראה שלחוקי הכנסייה אין כל תוקף כאשר הם סותרים את מצוות אדוני. ודגל בעיקרון הפרוטסטנטי הנשגב שעל פיו כתבי הקודש ורק כתבי הקודש הם חוק האמונה והנוהג. תחרות זו, על אף שנערכה על בימה מומה יחסית, מראה לנו את טבעם של אותם אנשים מן השורה ששרתו בצבא מתקני הדת. כשאנו ממקדים את תשומת ליבנו במרכזים מזהירים כמו ויטנברג וציריך, ובשמות מפורסמים כמו לותר ומלנגטון, צווינגלי וקולמבדיוס, אנו עלולים לחשוב שאלה היו מנהיגי התנועה, ואילו הכפופים להם לא דמו להם. ובכן, כשאנו שווים לעולם התיאטרון המרומם בשוודיה, לשמות הלא מפורסמים של הולף, פלאונטיוס, פטרי, ועוברים מן המורים לתלמידים, מה אנו מוצאים? איננו מוצאים אנשים בורים, כיתתיים וקולניים, הססים להתווכח ולהתנצח. עד רבה, אנו רואים אנשים שהתעמקו בדבר אדוני, ומיומנים בשימוש בתחמושת ובכלי הנשק שכתבי הקודש מספקים להם. אנו רואים תיאולוגים ומלומדים שנחלו ניצחון בקלי קלות על הפלפלנים גונבי הדעת של מוסדות הלימוד ועל נכבדי הכנסייה. כתוצאה ממחלוקת זו קיבל מלך שוודיה את האמונה הפרוטסטנטית. וזמן קצר לאחר מכן הכריזה המועצה הלאומית על תמיכתה בה. הברית החדשה תורגמה בידי הולף פטרי לשוודית, ולבקשת המלך, שני האחים לקחו על עצמם את תרגום התנ"ך לשוודית. וכך, בפעם הראשונה, קיבלו אזרחי שוודיה את דבר אדוני בשפת אמם. המועצה הלאומית הורתה שברחבי הממלכה יפרשו כמרים את כתבי הקודש, וילדי בתי הספר ילמדו לקרוא את כתבי הקודש. באיטיות, אך בהתמדה, גורש החושך של הבורות והאמונות התפלות שירד על האומה, והאור המבורך של הבשורה הפציע עליה. האומה, שהשתחררה מכבלי השיעבוד הקתולי, השיגה עוצמה וגדולה שלא ידע מעולם. שוודיה הפכה לאחד ממעוזי הפרוטסטנטיות. 100 שנה מאוחר יותר, משעת סכנה גדולה ביותר, אומה זו, שעד כה הייתה קטנה וחלשה, המדינה היחידה באירופה, שעזה להושיט יד מסייעת, חשה להצלתה של גרמניה במהלך המאבקים הנוראים של מלחמת 30 השנים. דומה שכל צפון אירופה ינתן שוב תחת שלטונה היערית של רומא. היו אלה צבאותיה של שוודיה שאפשרו לגרמניה לדכא את גל ההצלחה הגוהה של הכנסייה הקתולית. לגלות סובלנות, הפרוטסטנטים, חסידי קלווין וחסידי לותר כאחד, ולהשיב על כנם את חירות המצפון וחופש הדת לארצות שקיבלו את הרפורמציה.